לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
תם עשרה עכשיו ועוד שש דקות בחצי היום. שלום לכם. משדר הצהריים של רשת ב', עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי ויעל שקד, טכנאי השידור שלנו חיים זקן. 151 ימים מאז 7 באוקטובר, עוד מעט נמשיך לעדכן בנושא המסע ומתן להשבת החטופים, ונתעדכן גם בלחימה בעזה. נפתח את המשדר בריאיון מיוחד עם רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג, שבעיקרו דיברנו על דוח נציגת האום, האום שמאשר כי מחבלי החמאס פגעו מינית באכזריות בנשים ישראליות ב7 באוקטובר, וכי על פי עדויות שיש בתוך הדוח הזה, הם ממשיכים לפגוע מינית בחטופות ובחטופים גם בימים אלה בשבי. הנה השיחה. שלום לרעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג.
שלום רב אסתי.
תודה שאת אורחת שלנו, מה שלומך?
מה שלומי? תדע, זו שאלה סבוכה ששואלים את כולם בימים אלה. ואנחנו מקווים לטוב, בעיקר אופטימיים.
ואנחנו מדברות היום עם המועקה הזו, שמצטרפת אליה המועקה נוספת של הדוח שהוציאה נציגת האום לחקר אלימות מינית באזורים שבאימות, הפעם על ה7 באוקטובר, עורכת הדין פרמילה פאטן, שהייתה כאן בארץ, גם פגשת אותה, תכף תספרי. דוח קשה שמאשר את מה שאנחנו ידענו, וזעקנו, ושמענו, מעדים, וראינו צילומים שב7 באוקטובר מחבלי החמאס המנובלים האלה, מלבד מעשי הרצח הנוראים והחטיפה, אנסו ופגעו מינית בנשים רבות. אני אקרא אולי משפט אחד מתוך הדוח הזה, נעשה שימוש באלימות מינית קשה במהלך המתקפה לרבות אונס, אונס קבוצתי, אונס גופות, הטלת מומים בנשים, קשירת גופות, הפשטת נשים לעירום, בכמה וכמה מקומות, גם בנובה, גם בכביש 232 וגם בקיבוצים. דוח נורא, מיכל.
זה דוח קשה מאוד, קשה מאוד לקריאה, וכמה שאנחנו יודעות שהדברים קרו, זה עדיין כל פעם מטלטל מחדש, במיוחד כשקוראים את הדברים ביחד. אבל זה דוח חשוב ביותר, באמת אי אפשר להגזים בחשיבותו. זו פעם ראשונה, אחרי 5 חודשים, אישיות בחירה מהאום, כמו שאמרת, הגברת פרמילה פאטן, בדוח חד משמעי, כנציגה של מזכ"ל האום לענייני אלימות מינית באזורי אימות בעולם כולו, חד משמעית וללא כחל וסרק, מאמצת, מוודא, ומנחיכה באמת בדוח קשה, כמו שאמרת, אבל חשוב, את מה שאנחנו טוענים וטוענות בעיקר בחודשים האחרונים. ואנחנו, נשים ישראליות, מרגישות שאנחנו צריכות להשמיע את קולן של אותן נשים שכבר לא יכולות לצעוק, שנרצחו, שנאנסו. ואנחנו, זה תפקידנו, להשמיע את קולן ולהביא להם צדק. וגם אם הצדק מאוחר, הוא חשוב. וכמו שאמרת, הגברת פאטן הגיעה הנה בסוף חודש ינואר.
ופגשת אותה אז.
בוודאי. הגיעה עם צוות ששהה פה למעלה משבועיים, וחקר ולמד. ואני חייבת להגיד שהפגישה איתה הייתה מאוד מרגשת. בהתחלה ערכנו פגישה אישית, היא אישה מאוד מנוסה, לצערנו הרב אזורי הקונפליקט בעולם בהם נעשה שימוש באלימות מינית הם רבים, היא אישה בעלת ניסיון רב, ונפגשנו גם עם קבוצה של נשים שמובילות בחברה האזרחית הישראלית שעוסקות בתחומים האלו, נשים שהן גם מומחיות במשפט בינלאומי ועוסקות בדיוק בסוגיות האלו בעולם ובזכויות נשים. ולנו כנשים ישראליות הפגישה הייתה מאוד מאוד מרגשת, מפני שזו הייתה פעם ראשונה שכל מהעולם היה איתנו. הייתה נרעשת כמונו, הביעה סולידריות, הבטיחה שהיא תלמד את הדברים לעומקם, וכך עשתה וכך עשה הצוות שלה. אני חייבת להגיד מתוך שיתוף פעולה מלא של הרשויות בארץ, בכל הדרגים, ואני חושבת שזה היה מאוד חשוב. וכמו שאני אומרת, זה היה מפגש מאוד מאוד מרגש עבורנו כנשים, וזה היה מפגש גם מרגש עבורה. אני יכולה להגיד לך שגם היו דמעות, והייתה סולידריות נשית בחדר. זה היה מאוד חשוב.
אני רוצה לקחת את הדוח הזה צעד אחד קדימה, עם הדברים החד משמעיים שנכתבו בו, ולשאול מה אנחנו, מדינת ישראל, צריכים לעשות עכשיו, 5 חודשים אחרי, כדי שהדוח הזה לא יעלה אבק, כדי שהדוח הזה לא יזעזע וירגש רק אותנו ואולי עוד כמה אוהדים, אלא שהוא יונצח בכל מקום אפשרי, ונתחיל באום, שלתחושתנו בחודשים האחרונים השתיק, לא אהד את ישראל, ואפילו להפך.
אז אני רוצה להגיד שקודם כל הדוח הזה, והיא גם מציינת את זה בתחילתו, הוא הדוח הפומבי. מכיוון שהיא, כפי שהיא גם מציינת, וחשוב לדעת את זה, היא שומרת על פרטיותם של מי שנתנו לה עדויות. היא שומרת כמובן גם על מקורות חסויים שמהם הצוות שלה למד את האינפורמציה. הדוח המלא, הכולל את כל המידע ואת כל מקורותיו, הוגש על ידה למזכ"ל האום עצמו. עכשיו, בחודש אפריל יהיה דיון גם בדוח השנתי שלה, שכולל אירועים סביב העולם, ויכלול גם את ההתייחסות המאוד חמורה למה שקרה אצלנו בשבירה באוקטובר, יוגש למועצת הביטחון ויערך דיון על הדוח. זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך. זה תפקיד גם שלנו וגם של מוסדות האום, ואנחנו צריכים לדחוף אותם לזה, לדון, לא לתת לדברים להירגע. כמו שאמרתי, להביא את הצדק, את הצדק לאותם נשים שהיו קורבנות של המעשים המחרידים האלה.
לזמן יש משמעות גדולה. עבורנו פחות, כי אנחנו חיים את האירועים האלה יום יום, שעה שעה.
צבע אדום עכשיו.
אבל בזרעית, עבור העולם, אירוע קשה ככל שהיה.
בצפון
עכשיו צבע אדום. 5 חודשים אחרי, הוא כבר פחות מעניין את האנשים. את חושבת שמרחו כאן, משכו כאן, שזה מכוון שזה לקח כל כך הרבה זמן?
תראה, אני לא יודעת להגיד עם דברים מכוונים. אני יודעת ש... כלפי ארגון ה-UN Women שעוסק בזכויות נשים, באמת יש טענות רבות שלהן לקח 8 שבועות אחרי השבעה באוקטובר, בכלל לציין איזשהו אירוע סביב המעשים הנוראיים האלו, התקיפות המיניות של החמאס. על זה יש כעס רב מאוד. אבל... אני חושבת שמוסדות האום, כמו כל דבר, זה לוקח זמן, אבל אני חושבת שהם נכנסו לזה ברצינות רבה, ומתפקידנו באמת לשמור את זה כל הזמן כנושא, כפי שאנחנו עושים בנושא החטופות והחטופים, הרי כי אחד הדברים המרכזיים שעולים מהדוח, ועל זה היא כותבת באופן חד משמעי, ש... מי שנמצאות ונמצאים עדיין בשבי בעזה, הם חשופים עדיין לאותה אלימות קשה. והיא קוראת, הקריאה שלה בדוח היא חד משמעית לשחרור מיידי. עכשיו, ברור שחמאס לא יקראו את הדוח ומיד ישחררו, אבל זה עוד כלי שלנו, וזה עוד סיבה להמשיך לדבר באמת גם על נושא החטופים ועל הצורך בשחרור המיידי שלהם ובהפסקת אותה אלימות מינית שכנראה לצערנו ולדאבוננו עדיין מתרחשת שם.
אני אצטט מתוך הדוח גם את המשפט הזה. יש מידע ברור, היא כותבת, שחטופים בעזה עברו אלימות מינית. אנחנו מאמינים שזו עדיין מתרחשת, היא כותבת. היא נותנת איזה שהם פרטים, סימוכין לדברים האלה. אנחנו יודעים על מה מדובר ובמי מדובר?
כפי שאמרתי, זה בדיוק ההבדל בין הדוח הפומבי שלה, שהוא חלקי ומאוד נזהר בשימוש במקורות ומגן על אנשים שאיתם היא דיברה, והצוות שלה שוחח איתם.
בדוח המלא זה מפורט?
לבין הדוח החסוי והמלא שהיא הגישה בעצמה למזכ"ל האום.
151 ימים מאז שהחטופים נמצאים בידיים של החמאס, חטופים וחטופות. המשפט הזה שמתחבר לעדויות ששמענו הוא בלתי נתפס ובלתי נסבל, כי זה מה שהם עוברים שם יום יום.
נכון, זה כאב עצום, זה כאב פשוט לא ניתן להכלה. אנחנו פוגשים יום יום משפחות של חטופים וחטופות. אנחנו עושים ככל יכולתנו, לא רק להקשיב ולא רק לחבק, אלא גם לסייע בדרכים שונות, בחיבורים לעולם, בחיבורים לגורמים בעולם. לפני כ3 שבועות היינו בוועידת הביטחון במינכן, היו איתנו 6 משפחות, כולל 2 חטופות שחזרו. אני מאמינה מאוד גדולה שצריך כל הזמן להשמיע, צריך כל הזמן לדבר, ואני אומרת למשפחות בשיחות בינינו, אתה אף פעם לא יודע על איזה אוזן הדברים יפלו, אולי איזשהו לב שזה יפתח בו משהו, אתה לא יודע מי ישמע, מי יעשה משהו, ולכן כל כך חשוב כל הזמן להשאיר את הנושא הזה, ולמשפחות להמשיך להשמיע את קולן, ואני יודעת כמה זה קשה, אנחנו רואים את הסבל הגדול של המשפחות שבאמת לא יכולות לחזור לחייהן בשום צורה ואופן. הם עם הפצע הפתוח והמדמם הזה כל הזמן.
כשאת והנשיא מיכל הרצוג פוגשים את בני המשפחות של החטופים ושומעים מהם כמה כואב להם לשמוע למשל אמירה כמו של השר סמוטריץ' שזה לא הדבר הכי חשוב להחזיר את החטופים, מה אתם עונים להם? מה אתם אומרים למשפחות האלה?
אנחנו נותנים באמת את הלב שלנו והחיבוק שלנו וגם ניסיון חיים, גם באמת קשרים. קשה מאוד לעמוד בפני המשפחות האלו. אני אספר לך שזה מקרים כל כך קשים, גם של אנשים שהתבשרו שיקיריהם שנמצאים בשבי אינם בין החיים יותר. גם הם צריכים יהיו לסגור מעגל, כי הידיעה והבשורה הזו היא גם קשה. וכמובן, יש את החיים ואנחנו צריכים להביא אותם. אבל צריך לזכור שכל המשפחות האלו הם עם פצע פתוח, עם חוסר יכולת באמת לחזור לתפקוד בחייהן, עד שלא יימצא פתרון לכולם.
את חושבת שזה הדבר הכי חשוב? להחזיר את כל החטופים הביתה?
אני חושבת שזה דבר שבלעדיו לא נוכל כולנו כישראלים לשקוט.
השבוע מציינים בעולם גם אצלנו את יום האישה הבינלאומי.
נכון.
ובצל המלחמה, אני חושבת גם על זכויות נשים שנפגעות, וגם על נשים ואיפה קולם נשמע ודעתם נשמעת, והן משפיעות. ואחד הדברים שכל הזמן לי מאוד צורמים, כשאני רואה את ההתכנסויות, את הקבינטים, את כל מקורות קבלת ההחלטות ואת הצילומים האלה, שכמעט כולם גברים שם. גם את חושבת על זה?
את צודקת. אני גם חושבת הרבה בהקשר הזה של נשים בתקופה הזאת, וגם מדברת על זה הרבה מאוד, כי אני חושבת שבאמת הנשים התגלו במלוא תפארתן בתקופה הזאת. אנחנו הרי יודעות שנשים חזקות. אני חושבת שעכשיו לאף אחד אין ספק שנשים הן גיבורות בכל מקום, גם בחזית וגם בגבורה המלחמתית וגם בכוחות ההצלה וגם ברווחה וגם בחינוך וגם בעורף, הן מחזיקות את השפיות של העם הזה. ואני חושבת אני לא חושבת, אני בטוחה שנשים יש להן מקום חשוב, קריטי, סביב שולחנות קבלת ההחלטות. ולא יכול להיות שנשים לא תשתתפנה ולא תשפנה על ההחלטות. אני שמחתי מאוד לראות שיש גידול במספר אנשים שנבחרו למועצות עיר, מועצות יישוב בבחירות המקומיות, אבל צריך לראות עוד. זו נחמה קטנה, צריך לראות עוד, צריך לראות נשים מובילות, ובהחלט הייתי רוצה לראות יותר נשים סביב השולחנות שבהם מתקבלות ההחלטות החשובות.
רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג, לסיום שיחתנו, אני רוצה לשאול אותך על המפונים ועל המפונות מצפון ומדרום, שחייהם התהפכו לגמרי וכבר חודשים ארוכים אין להם בית, ואם עכשיו יחזירו אותם הביתה, לפעמים בכוח ממש, הם לא מרגישים בטוחים עדיין.
נכון, את צודקת. אנחנו נפגשים הרבה מאוד עם הקהילות הללו, חלקן קהילות שמפוזרות על פני כל הארץ, והרגשת התלישות מהבית היא קשה מכל. אני חייבת להגיד לך שאחד הנושאים שאני הכי דואגת להם הוא מצבם של בני הנוער. בני הנוער שבאמת חוו גם את הקורונה ועכשיו חווים את המלחמה, וחלק גדול מהם שמפונים מהבתים שלהם ובאמת לא מוצאים את הקרקע המוצקה לדרוך עליה ולצמוח ממנה. ואנחנו עוסקים גם בזה. היו אצלנו השבוע חברי מועצת התלמידים הארצית במסגרת הגשת הדוח של המועצה לשלום הילד על מצבם של ילדים ונוער במדינה, והמצב הוא לא טוב. והם השמיעו את קולם, את הצורך להרגיש שגם להם יש תפקיד, את הרצון שלהם להתנדב, לקחת חלק בפעילויות הללו, ואני חושבת שיש בהחלט מקום לסייע להם, לעזור להם. אנחנו נערוך פה גם בעוד כמה ימים אירוע סביב דוח אלם ומצבו של הנוער בארץ, ונביא את הארגונים שבאמת עוסקים בסיוע להם גם הרבה מאוד בקהילות שמפונות. אני חייבת להגיד שלמשל ישבנו עם מועצת תנועות הנוער אתמול, והם הצביעו על עלייה גדולה של חבר'ה שמשתתפים בפעילויות, כי הם באמת הולכים באופן אקטיבי לקהילות המפונות וממש מצרפים נוער ונותנים להם תפקיד ומשימות, ולתת להם את ההרגשה שהם שווים ושיש להם כוח ואופטימיות, והם יביאו לנו את האופטימיות, הנוער המופלא הזה.
רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושהיית אורחת בחצי היום.
תודה רבה, ושיבואו ימים טובים. תודה רבה.
אמן. 12 עכשיו ועוד כמעט 25 דקות, המסע ומתן להשבת החטופים, ובד בבד דיון נערכות לקראת הרמדאן, היום אצל ראש הממשלה המחלים משפעת, והנושאים צריך לומר כרוכים זה בזה. כתבנו מדיני סולימן מסעוד, שלום.
שלום אסתי.
המסע ומתן והר הבית.
נכון, כרגע שני הדברים האלה כרוכים זה בזה, למעשה הכל כרוך בסוגיית החטופים, אבל באמת היום דיון שאמור להיות מכריע אצל ראש הממשלה, ראש הממשלה, שלא היה ברור אם יקיים את הדיון הזה היום, דיון שהיה אמור להתקיים אתמול, אבל בגלל המחלה של נתניהו זה נדחה ונקבע להיום בשעה 5 אחר הצהריים, כאשר יש חילוקי דעות בין מערכות הביטחון, בין המשטרה לבין שב"כ וצה"ל, אלו הגבלות להטיל, וגם ראש וגם השר לביטחון לאומי שהיה רוצה לראות מגבלות הרבה יותר קשוחות גם על מי שמחזיק בתעודת זהות כחולה על ערבי ישראל, על תושבים מזרח ירושלים, דבר שפרסמנו בשב"כ אומרים דבר שיכול להפוך את המלחמה מעזה למלחמה של ישראל בחמאס למלחמה של יהודים במוסלמים, והשב"כ וצה"ל מתנגדים להגבלות האלה על ערבי ישראל. במשטרה כן תומכים אסתי בהגבלות מתונות הרבה יותר ממה שהשר של המשטרה מציע. בסופו של דבר ראש הממשלה הוא זה שצריך להחליט בסוגיה הזו, אבל כפי שאמרת גם עניין החטופים כרוך בעניין הזה, סנוואר מסתכל על כל ההחלטות האלה שמתקבלות, ובינתיים אסתי הוא גורר רגליים. הוא גורר רגליים, גם חמאס גוררים רגליים, לא מחזירים תשובה רשמית לישראל, למרות שרמדאן כבר מתקרב, ובעוד כמה ימים יתחיל לחודש הקדוש, סנוואר בונה על זה שתהיה הסלמה בכל הגזירות, ולכן בכוונה הוא לא מחזיר תשובה, וכרגע ההחלטה נמצאת אצל ישראל, האם בכל זאת לאשר את התוכניות של הכניסה לרפיח, או לנסות להגיע להסכם בכל זאת. המטווחות מעבירות, סליחה, המטווחות מפעילות מכבש לחצים על חמאס כדי שיחזיר תשובה, אבל התשובה לא מגיעה והמסע ומתן לא מתקדם.
סולי, תודה רבה לך.
תודה.
רואי קייס, שלום לך, ראש תחום העולם הערבי.
שלום אסתי.
איך זה נראה מהצד מהצד של קהיר, הייתי אומרת, ששם יום שני של השיחות בין החמאס לבין המטווחות כולן, ישראל לא נמצאת שם, נכון. והרמדאן כבר דופק בפתח.
נכון, נכון לחלוטין. תראי, קודם כל, אתמול למעשה הסתיים יום השיחות השני בין חמאס לבין המטווחות בקהיר, כאשר לא יצא איזשהו אשן לבן ולא נראה שהמטווחות מצליחות לפי שעה לגשר על הפערים המאוד גדולים בין הצדדים, ומי שביטא את זה אולי יותר טוב מכל, הוא שר החוץ המצרי סמח שוקרי, אתמול במסיבת עיתונאים בקהיר, אומר, אני לא יכול להיות אופטימי ואני לא יכול להיות פסימי, הנה כתמה דברים.
لا اود ان اقول ان هناك تفاؤل او تشاؤم لم نصل بعد الى النقطه التي نحقق من خلالها وقف اطلاق النار من الاهميه ان يدرك الجميع ضروره
كان ساخوت سميتري سامح شكري عمر ان لا اقول اجيت شيش اوبتيميوت وان لا اقول اجيت شيش بسيميوت لو اجانا للنقطه شبه نحن مسيجين افسكات ايش نحن نمشيخ لختور لزي كخ عمر البخير المصري وعمر خشوف شكולם يبينوا اتا משמעות של הגעה להפסקת אש, את החשיבות של הדבר הזה. המטווחות כאמור מנסות, מה שנקרא, כשהשעון, כמו שציינת, אסתי, מתקתק לקראת תחילת חודש רמדאן הרגיש והנפיץ. במקביל בחמאס מבחינתם אומרים, אנחנו מביעים גמישות. בסם נעים, בכיר חמאס בחו"ל למשל, אמר לערוץ אל-ג'זירה ביממה האחרונה, אנחנו מוכנים להתגמש בסוגיית שחרור האסירים, אם ישראל תענה לתנאים שלנו בעניין הפסקת הלחימה, נסיגת צהל מהרצועה ושיבת העקורים מהדרום לצפון עזה. אבל באותם דברים גם אומר אסתי שאם הלחימה תגלוש לרמדאן, זה לא בטוח כל כך רע מבחינת חמאס, שכן יש פה הזדמנות מבחינתם להציד זירות נוספות. הנה הדברים שלו, של באסם נעים.
לכן אייבן יג'ב אן יפהם אל-עדו, أن شهر رمضان مع قسوة استمرار المعركة في هذا الشهر الكريم الفضيل لكننا كمسلمين نعرف جيدا أن شهر رمضان هو شهر جهادي وشهر الفضل.
כן, אז אומר באסם נעים על האויב, על ישראל, לדעת שעל אף הקושי הרב שבלחימה תוך כדי רמדאן, רמדאן בעבור המוסלמים זה חודש של ג'יהאד, זה חודש של כיבושים, חודש של מות קדושים, זה יכול לתת תנופה למערכה וגם להביא לפתיחה של זירות נוספות. בהמשך ישיר לדברים של סולימן, המצרים אמרו אסתי שגם היום צפויות להתקיים שיחות בקהיר, כלומר בין חמאס לבין המטווחות, אבל כרגע נראה שהשיחות האלה הן בעיקר שיחות ללא איזושהי פריצה דרך משמעותית.
רואי, תודה. גם אתה תשוב ותעדכן אם יהיו עדכונים בכל רגע.
בהחלט.
יניב יעקב מצרף אלינו. שלום יניב.
שלום.
אתה אח של יאיה, יאיר, שנרצח בשבי החמאס, נרצח למעשה בשבעה באוקטובר כבר, אבל נודע לכם על זה רק לא מזמן.
נכון.
והדוד של שני הילדים החמודים ששבו הביתה, לשמחתנו, נכון. כבר לפני כמאה יום.
נכון, זה מאוד, מאוד קשה. העובדה שקיבלנו את ההודעה רק אחרי 131 יום, היא קשה מנסור, במיוחד שבי הייתה התקווה הכי גדולה. הייתי לפיד של תקווה שהוביל את המאבק אצלנו בבית מאוד מאוד חזק, ולא ויתר. הכניס את כולם לתלם של... הוא חוזר בוודאות, ואפילו תכננו להקים מופע של כל השירים שהוא אוהב, ואז הוגיע הודעה, ו... ושבר את כל הדברים שחשבנו, שדמיינו, שרצינו שיקרו.
ושבר לך את הלב.
לגמרי, מוטט אותם.
איך מתמודדים מאז עם הידיעה, אתם, הילדים, יגיל ואור, ובת הזוג, מירב, שנחטפו כולם, והם שבו?
אמא שלי שבורה, מרוצצת. אני החלטתי לשתוק לתקופה מסוימת, כי קשה לקבל את העובדה הזאת, קשה להקל את זה. אנחנו כל יום מדברים על זה שזו לא מציאות שהיא הגיונית, לא, לא שהמציאות הקודמת הייתה הגיונית, אבל עבורנו הייתה מציאות של הוא בחיים והוא נמצא שם. והכל התפוצץ בצורה שלנו, קשה לקבל את זה, קשה לנו להאמין בזה. העובדה הזאת היא לא נתפסת, לא לי, לא למרב, בטוח שלא לילדים, שחזרו אחרי כל כך הרבה ימים בשבי, ומנסים לחזור לשגרה. העובדה שאבא לא פה, שוברת אותנו, במיוחד שצוב, תכננו כל כך הרבה דברים, כמו בר מצווה של יגיל, כמו ההופעה שתכננו להרים עם הרכב שלי. המון המון דברים, כתבנו גם שירים, אנחנו עובדים עליהם עדיין. הם היו משירים של תקווה, עכשיו הם שירים שכואבים מאוד מאוד עמוק בלב.
מאז שנודע שיאיה נרצח, אתה אומר, שתקתי, כי לא היו לי כוחות. אני הובלתי את המאבק, הרזקתי את הלפיד, אמרת, של האופטימיות. מה גורם לך היום לדבר? מה התחושה שאתה רוצה להעביר?
שאסור לוותר. אני רוצה לחזק את כל המשפחות, לתת להם תקווה ולהגיד שלא משנה מה, אסור לוותר, הם צריכים לחזור הביתה. אני חושב ש... העם שלנו כל כך טוב וכל כך חוטף, אבל הממשלה שלנו לא עושה את הצעדים הנכונים כדי לשחרר אותם. אני חושב שזה צריך להיות בעדיפות הראשונה, כי אלה חיים, אלה אנשים שלא הגיע להם לחוטף, ולא הם אמורים להיות בכלל בסיטואציה הזאת, והם צריכים להיות האור שמוביל את כל המהלכים שעושים. לא לדבר על מחירים, לא לדבר על האם לעשות את זה או לא. פשוט להחזיר אותם הביתה, זו המטרה. וכל המשפחות שיש להם עדיין תקווה, כי שלנו קצת עבדם ברגע שהוא נודע לנו שהוא נרצח, לא לוותר, להיות חזקים, להמשיך במאבק הזה עד שהם יחזרו.
ספר לי על יגיל ועל אור. מה שלומם מאז שהם חזרו? מה הם סיפרו על מה שהם עברו שם?
קשה לתאר את זה, קשה להסביר את זה במילים, כי הם ילדים. וילדים לא רואים את העולם כמו שאנחנו רואים. אז יש דברים שלנו יראו נוראים, ועבור ילדים הם פחות. אני יכול להגיד שהם כל כך גיבורים עבורי, בשבילי הם מדהימים להצליח לחזור לחיים אחרי שהיית בשבי, בתור ילד. זה פשוט תכונה להערצה. הם חוזרים לאט לאט לשגרה, והם עושים את הדברים שהם אוהבים, והם ילדים, וזה כיף לראות שהם ילדים. והם עושים את כל הדברים שאפשר כדי באמת לחזור. וההודעה הזאת היא שברה את כולנו, במיוחד אותם, שציפו לאבא. הייתי גם אומר גם שיר שניצלה. אמנם היא ניצלה מאותה תופת, אחרי שעות שהיא הייתה בממן.
כן.
אבל היא איבדה את אבא, וזה כואב.
לא הספקת לראות אותו, לא הספקת להיפרד, לא הספקת להיפגש כמו שדמיינת שהוא יחזור.
נכון. כל יום אנחנו מסתכלים על הדלת של הבית ואומרים, הנה הוא בא. הוא ייכנס, ועם השמחת חיים שלו, הוא ייתן לנו את האור, אבל...
איש מלא שמחת חיים. ראיתי סרטונים שלו, רוקד, ואוהב מסיבות, ואוהב שמחה, ולהריח, ו...
איש שמח, ואיש מכניס אושר לכל מי שהוא פוגש. ולי, כאח הקטן שלו, בכלל, הוא היה, מאז שאבא נפטר, הוא היה בשבילי דמות אב. לא, לא מדבר על התקופות שהייתי ילד, והייתי מסתכל עליו כאל דמות אב. הוא פשוט אדם שידע לשמח את כל מי שנמצא סביבו, וידע לתת כוח לכל מי שנמצא סביבו.
ועכשיו אתה אומר, למרות שאיבדתי את אחי הגדול, אני רוצה לתת כוח למשפחות כאן ולחטופים שנשארו שם. זה חשוב לך.
נכון. הם צריכים לדעת שאסור לוותר, שאסור לצד השני לנצח. לא מגיע להם הניצחון. אנחנו הרבה יותר טובים כבני אדם. אנחנו גדלנו על ערכים הרבה יותר נכונים. והרבה פעמים אני אומר, אני ממש... מרחם על הנפשות של הצד השני שגדלו לתוך שנאה וגדלים עדיין לתוך שנאה וחיים בתוך שנאה. שנאה היא לא דבר טוב. ואני אומר שוב למשפחות, להילחם עד טיפת הדם האחרונה. לא לוותר לרגע.
יניב יעקב, אח של יאיר, יאיה יעקב, שנרצח על ידי החמאס בשבעה באוקטובר, והדוד של יגיל ואור, ששבו הביתה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה, יניב. יונתן רווה, כתב שלנו בעוטף עזה, שלום.
שלום, אסתי.
גם היום, יונתן, מגיעים עשרות מוחים למעבר כרם שלום, הם העבירו שם את הלילה, וניסו לחסום את השיירות.
כן, אסתי, זה נשמע ממש כבר כמו איזשהו ריטואל שאנחנו ככה מדקלמים... כמה ימים ברציפות כבר, וגם קורה גם הלילה, בעצם בשעות הלילה המוקדמות מגיעים הפעם קצת יותר ממה שאנחנו היינו רגילים לראות, כבר יותר מ-20-30, אנחנו מדברים כבר על אזור ה-50-60 מוחים שמגיעים למעבר כרם שלום, בשעות הלילה פותחים שם מועלים ולמעשה לא מאפשרים תנועה למסעיות שנכנסות לפועת עזה כדי לספק סיוע הומניטרי. בשעות הבוקר המאוחרות הפעם, צריך להגיד יותר מאוחר מאתמול, מגיעים כוחות משטרה רבים הפעם, גם עם פרשים, מה שאנחנו מבינים לא השתמשו, אבל כן היו נוכחים במקום, ובעצם מפנים את המוחים. שוב, הרוב מתפנים מרצון, שבעה שמתפרעים שם במקום, נעצרים, מוקבים לחקירה, ולוקחים אותם. עכשיו, כחלק מהטענות שם על איזושהי אלימות משטרתית מצד כוחות הביטחון, אנחנו שומעים את יעל סבריאגו, בעצם אחיינית של ליאור רודאיף, שנמצא חטוף בעזה. בואו נשמע חלק מהדברים שהיא אומרת.
תעצרו את הסיוע ההומניטרי, זה הדרך היחידה להגיע לעסקה. הדרך היחידה להחזיר אותם שהם לא היו על פלקט, זה לעצור את הטירוף הזה. הדבר היחיד שהם מקבלים חינם, זה הדבר היחיד שהם צריכים. אנחנו לא יודעים מה עושים להם. חיות אדם שאנחנו ממשיכים לתדלק ולתגבר, ולתת להם כוח להמשיך להילחם. זה פסיכי! ממשלת ישראל, איפה אתם? איפה? תעמדו איתני מול כל העולם!
כן, אז באמת אנחנו גם בסרטון שרואים אותה ממש מחזיקה תמונה של דודה החטוף, תמונה שקרואה, היא אומרת שאחד השוטרים קרא אותו, אבל בשורה התחתונה זו המצב כרגע, עבר כרם שלום פתוח לסיוע הומניטרי, ככה גם בניצנה.
תודה רבה לך, יונתן רווה. פרסומות, ואנחנו ממשיכים. אנחנו כאן ואנחנו בצפון עכשיו, לפני כחצי שעה, צבע אדום שם, נפילה אותרה ליד זרית, אני מקווה שנפגעים, רובי המשלג שלום.
שלום. שלום, כן, לפי שעה לא דווח על נפגעים, הזרקות נשמעו בכמה יישובים בגליל המערבי, יש נפילה אחת באחד השטחים שסמוכים לזרעית, לפי שעה לא דווח כאמור לא על נפגעים ולא על נזקים, ומוקדם יותר היום יורת כתבם בדרום רמת הגולן, כתבם שחדר מסוריה, לא ברור אם הוא סוגר מסוריה או כפי שהיה בעבר מעיראק, הוא יורת בדרום הגולן, נשמע הזקה נקודתית בכמה שטחים פתוחים בדרום רמת הגולן, לא היו נפגעים גם באירוע הזה, ואסתי, אנחנו בהמשך לאירוע החמור של אתמול, עם העובד זר מהודו שנהרג כתוצאה מפגיעת טיל נונטט ליד מרגליות, היום הותר שמו לפרסום, מדובר בפת ניבין מקסואל, בן 31, הוא אב לילדה בת 5, נשוי, אשתו בהיריון, בהיריון מתקדם, ובעקבות האירוע הזה שגרירות הודו מודיעה לאזרחיה, ממליצה להם להתרחק מאזורי הגבול, ורק נציין שבעקבות האירועים האחרונים, בשעה האחרונה נחתמו לתנועה צירים שמובילים אל מרגליות, יישובי ההר, מטולה ויישובים סמוכי גדר, זאת כדי להימנע מפגיעה על ידי ירי של טילי נונטט, זאת תמונת המצב ביום ה-151 למלחמה כאן בצפון.
תודה רבה לך רובי.
תודה.
אורלי גבישי סוטו מפונה מחניתה איתנו, שלום.
צהריים טובים.
איפה אתם אורלי?
הבנות שלי ואני נמצאות במתקן הפינוי באל חרוד חוד, ובעלי במילואים בכיתת הכוננות בחניתה.
מה את שומעת ממנו מכיתת הכוננות בחניתה?
קודם כל אני שמעתי אתמול בערב, אתמול בערב דיברתי איתו, ותוך כדי שיחה שמעתי דומים נוראים, זה מצב קשה. מה שאני שומעת ממנו זה שהם כבר 5 חודשים מגויסים לכיתת כוננות, הם שחוקים ולא רואים שום אופק. הם עושים שם באמת עבודה חשובה מעין כמותה, ולשמור על הקיבוץ, לשמור על הבית שלנו, והם שחוקים. 5 חודשים ואנחנו לא רואים את הסוף.
ואתם שומעים מהרשויות משהו?
ראש המועצה משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית, פועל ככל יכולתו, לצערי הרב, גם הוא לא מקבל מענה, אז את האין מענה שהוא מקבל, גם אנחנו מקבלים. אין לנו שום אופק, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, ואנחנו גם לא יודעים איך ומתי, ואם בכלל נחזור.
מה המענה על איזה שאלות היית רוצה לקבל? בואי תשאלי כאן, אולי מישהו ממקבלי ההחלטות ישמע, ואולי אפילו יענה.
אני רוצה, לי יש 3 בנות, כן. בנות 17, 14 ו-10. אני רוצה לדעת איך אני יכולה לחזור לגור בבית שלי, שהוא חניתה, זה לא, אפילו לא יישוב גדר, זה יישוב שהוא ממש ממש על הגדר. איך אני יכולה לחזור לבית שלי, לגור בו בצורה בטוחה, אחרי מה שראיתי בשביעי לאוקטובר. הרי כולנו יודעים שזה היינו אמורים להיות אנחנו בצפון. יש את תוכנית הכיבוש של חיזבאללה, ואנחנו רואים שחיזבאללה מרימים ראש, ואף אחד לא מוריד אותו. איך אני יכולה, אחרי כל הזוועות שראינו, ואני מניחה שראינו רק חלק קטן מהזוועות, איך אני יכולה להיות בטוחה אחרי שההסכם ביני לבין המדינה הופר? ואני חושבת שמי שצריך לתת לי את התשובה זה באמת מקבלי ההחלטות.
אורלי, דיברת על זה שאין אופק. אני מנסה להבין מה קורה עם הורים שאמורים בימים האלה ממש לרשום את הילדים שלהם לשנת הלימודים הבאה. מה עושים?
לא עושים. איך הורה יכול לרשום את הילדים שלו לשנת הלימודים הבאה, שהוא לא יודע איפה הוא יהיה בשנת הלימודים הבאה? יש ניתוק אדיר בין מקבלי ההחלטות לבין השטח.
ספרי על הילדים שלך, עם מה הם מתמודדים עכשיו, באיזה גילאים?
לי יש 3 בנות, בנות 17, 14 ו-10. הבת הבכורה שלי אמורה לעשות בגרויות השנה. אני חייבת לציין שבאמת בתי הספר שקלטו אותם עושים מעל ומעבר, ובאמת משקיעים מאמצים אדירים. אבל תוכניות הלימודים בכל בית ספר הן שונות. וב-י"ב, בת הבכורה שלי גם יש לה צרכים מיוחדים, לנתק ילדה כזו מהמסגרת המוכרת שלה. ויש סבירות שזה יעלה לה בתעודת בגרות. עכשיו, הילדים הם תלושים, הם מנותקים. אנחנו מנסים לחסוך מהם את כל מה שקרה, אבל הם חשופים היום במדיה והכל. והן שואלות אותי שאלות, ואין לי תשובות.
כן, ואיפה, עזבי לימודים, איפה החברה? כל אחד הרי מפונה למקום אחר, נכון. יש לכם קהילה שם בן חרוד?
לא, בעצם קיבוץ חניתה פונה כבר פורק לכל עבר. בגלל החשש והאיום הביטחוני הגדול, כבר בשמיני לאוקטובר, כמעט לא נשארו תושבים, בעקבות הנחיות של הרשויות המקומיות, בעקבות הנחיות של הצבא, נתבקשנו לעזוב את הבית. אבל לא היה פינוי מסודר, לא היה פינוי מאורגן. וגם היום, כשמנסים לראות מה הלאה, איך יהיה, לא מקבלים תשובות. עכשיו, אני באמת, אני לא מאשימה את ראש המועצה שלי, כי הוא לא מקבל תשובות.
ברור.
הצפון, לעומת הדרום, לא מקבלים תשובות.
מה את עושה ביום-יום? מה את עוסקת?
ביום-יום אני מנכ"לית רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי.
וואה.
אני, כן.
כן. ואת יכולה להמשיך בתפקיד הזה, במצב הנוכחי?
לא רק אני, גם מנהלת אגף ההנדסה שלי מפונה מקיבוץ מצובה. ואנחנו בעצם דרג ההנהלה הבכיר, ואנחנו בעצם...
לא שאני באה בטענות, אבל היו כמה חודשים גשומים עכשיו, בדיוק כשאתם הייתם מפונים.
לא רק שהם היו גשומים, הם זו שנה הגשומה ביותר מאז שנת 1991. דובר ב-17 ימים רצופים של גשם, ולנהל אופרציה כזו מרחוק, בשלט רחוק, שבעצם אני נקראת בין הילדות שלי לבין הצורך להגן על כל הגליל המערבי מפני שיטפונות.
ובין הבן זוג שלך שבכיתת כוננות, שחוק ונמצא בחניתה, שאת יודעת שכל יום חניתה והאזור מופגזים.
נכון.
רובי, רגע, לא שומעים את רובי.
רובי היה אצלנו בכיתת כוננות.
רובי, רוצה להגיד משהו, רובי.
כן, אני רק רוצה לנסות לתאר את המצב ההזוי הזה. אני פגשתי בשבוע שעבר את חברי כיתת הכוננות של מצובה, והם אומרים... של חניתה, סליחה, ואומרים, סיטואציה הזויה, שפעם בכמה ימים הם נוסעים לבקר את המשפחה, ואז הם אומרים, אנחנו נוסעים הביתה, כשבעצם הם אלה שנמצאים כל הזמן בבית. יש מציאות שהתהפכה, והגעגועים למשפחות הם באמת משהו מאוד מאוד קשה. איך מחזיקים מעמד, אורל? כאילו, מה מחזיק אותך? אם אין, בתוך כל החוסר ודאות הזה, אי הידיעה?
אנחנו פשוט שורדים. אנחנו באמת במוד של שרידות. אני מרגע שנולדתי אני גר על גבול הצפון, גדלתי בקיבוץ דן, התחתנתי עם בן קיבוץ חניתה, ובעצם אני חברת קיבוץ חניתה, ואלו היו כל החיים שלנו. מצד שבמה אני עברתי בילדותי את מלחמת לבנון הראשונה, את חדירות המחבלים בליל הגלשונים, זכור לי, אני לא יכולה לחשוב שהבנות שלי יחוו את החוויות האלה.
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה איתכם, מבטיחים כאן. רובי אמרשלג, תודה רבה לך.
תודה.
אורלי, תודה רבה לך, מפונה מחניתה. תודה רבה, תשמרו על עצמכם, ונקווה שמהר תהיו בבית ושיהיה שקט.
תודה.
כרמלה מנשה, כתבתנו לצבא, שלום לך.
שלום, כן.
עדכונים אחרונים.
גם בדרום.
כן, גם בדרום.
צהל סיכל את מנהרת הטרור הגדולה ביותר שנחשפה בצפון רצועת עזה ב-16 בדצמבר. סוכלה המנהרה הזאת עם מספר הסתעפויות שנחפרה מצפון רצועת עזה לכיוון שטח ישראל. התוואי לא חצה לשטח ישראל, מדובר במנהרה שבה יש צילומים של סינואר, אחיו, נכנסים שם עם רכב, ובשבועות האחרונים עסקו בחקר וסיכול המנהרה. התוואי אותר והושמד במאמץ של יחידת ההנדסה של אוגדת עזה, החטיבה הצפונית ועוד יחידות נוספות. בואי נשמע את סגן מפקד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה, רב סרן יוד.
אנחנו נמצאים בסמיכות למכשול ובצמוד ליישוב נתיב העשרה, כ-200 מטר דרומית אלינו לתוך שטח רצועת עזה, הותרה לפני כחודשיים מנהרת טרור אסטרטגית של ארגון הטרור חמאס. במנהרה הזאת לקחו חלק ישיר הבכירים ביותר בארגון, יחיא ומחמד סינואר, אשר עמלו על עבודת התכנון, ההקמה והתקצוב, ששאבו משאבים רבים מאוכלוסיית עזה לטובת תשתיות טרור במקום תשתיות אזרחיות. היום אנחנו למעשה משמידים את התשתית בפעילות הנדסית משמעותית מאוד, שבאה בעצם לשים סוף למנהרת הטרור, להרחיק את קו הטרור של חמאס מהיישובים, ולמעשה להשמיד ולמוטט את כל תשתית התת-קרקע במרחב שנמצא בצפון הרצועה.
כן, מדבר במנהרה שבאמת את לא מבינה איך לא ראו, איך לא שמעו במשך כל השנים, היא צמודה, ממש צמודה לתאום למנהל האזרחי שם בצפון הרצועה, ממש סמוכה ליישובים. וכוחות אוגדה 98 ממשיכים במבצע בשכונת חמד במערב חאן יונס, נעצרו עשרות מחבלים מארגני הטרור חמאס בג'אפ וג'יהאד האסלאמי שניסים לברוח בחסות האוכלוסייה.
קרמלה מנשה, כך בדרום, בעזה. תודה רבה לך על כל העדכונים האלה.
תודה.
חמש דקות לפני השעה אחת, הנה סיימנו את השעה הראשונה של בחצי היום, גם בשעה הבאה כל העדכונים מכל הגזרות, וגם נהיה עם המשך החיפושים אחרי הילדה הימנות בת התשע מצפת, אין עדיין קציחות לצערנו. נדבר גם כהרגלנו כאן במשדר עם פצוע מלחמה מקסים, כדאי להקשיב לרעיון הזה. הספורט נהיה עם קפטנית הפועל קטמון בירושלים, ומירי מסיקה תהיה אורחת, של, אורחת שלנו בחצי היום, אז תשארו איתנו. שלום.
רשת בית, אסתי פרז בן עמי.
עכשיו אחת ועוד שש דקות וחצי בחצי היום, וזוהי השעה השנייה שלנו של משדר הצהריים שעורך גיא קוטב. רחלי לוי ויעל שקד בהפקה שלנו, וטכנאי השידור חיים זקן. רעיית הנשיא מיכל הרצוג בראיון מיוחד לבחצי היום אמרה לנו חשיבותו של הדוח של נציגת האום, חשיבותו גדולה. הדוח הזה מאשר את טענת ישראל מ-7 באוקטובר למעשי אלימות מינית אכזרית וקשה של המחבלים בנשים ישראליות.
זה דוח קשה מאוד. כמה שאנחנו יודעות שהדברים קרו, זה עדיין חשוב ביותר, באמת אי אפשר להגזים בחשיבותו. זו פעם ראשונה אחרי 5 חודשים שאישיות בחירה מהאום, בגברת פרמילה פאטן, כנציגה של מזכ"ל האום לענייני אלימות מינית באזורי אימות בעולם כולו, מאמצת את מה שאנחנו טוענים וטוענות בעיקר בחודשים האחרונים.
והנה קטע של מיכל הרצוג מרעיון שנתנה לנו, שדיברה איתנו על החשש לחטופים שגם הם נפגעים מינית בשבי, ועל החשיבות הגדולה להחזיר אותם הביתה.
כל המשפחות האלו עם פצע פתוח, עם חוסר יכולת באמת לחזור לתפקוד בחייהן, עד שלא יימצא פתרון לכולם.
את חושבת שזה הדבר הכי חשוב? להחזיר את כל החטופים הביתה?
אני חושבת שזה דבר שבלעדיו לא נוכל כולנו כישראלים לשקוט.
איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
שלום אסתי.
הודעה שיוצאת לפני דקות אחדות של השותפים ימם, מג"ב, צה"ל ושב"ק, עוצרים מתכנן פיגוע שתכנן יחד עם אחרים לבצע פיגוע בטווח מיידי ביהודה ושומרון או בתוך שטח ישראל.
נכון, אנחנו מדברים על כך שלוחמי הימ"מ עצרו הבוקר בהכוונת שירות הביטחון הכללי את אחד המחבלים המשמעותיים ביותר במחנה הפליטים בלטה בשכם, מחבל שתכנן לבצע פיגוע יחד עם אחרים בטווח הזמן המיידי. אנחנו מדברים על פיגוע שהוא תכנן גם בשטחי יהודה ושומרון, אבל גם להיכנס פנימה, וזה כמובן קורה רגע לפני חודש רמדאן. בשעות הבוקר המוקדמות, כוחות של הימ"מ וצה"ל עצרו את מוחמד טנג'י, הוא מחבל שנחשב לאחד הפעילים המרכזיים בתשתית הטרור של מחנה הפליטים בלטה בשכם. על פי מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי, הוא תכנן יחד עם אחרים לבצע פיגוע משמעותי וגדול, ולכן הוא נעצר. צריך להגיד, ברגע של כניסת הלוחמים לתוך בלטה, היה ירי במרחב, אבל הפעילות הזאת, המעצר, הסתיים ללא נפגעים. עד כה, מאז תחילת המלחמה, נעצרו כ-3,450 מבוקשים ביהודה ושומרון, 1,500 מהם שייכים לחמאס.
איתי בלומנטל, תודה רבה לך.
תודה.
10 ימים מאז נעלמה הילדה היימנוט קסאו בת התשע בצפת, במרכז הקליטה שם, ואין קצה חוט. רובי אמרשלג, כתבנו, שלום.
שלום אסתי, את יודעת בעשרה ימים האחרונים אני עולה מדי יום כמה פעמים לשידור ואין מה לחדש, זה פשוט, גם כשאני מדבר עם החוקרים, עם אנשי משטרה ועם כל מי שמעורב בחיפושים, אין להם שום מושג מה קרה שם. אחת הפרשיות המוזרות והמטלטלות ביותר שנתקלנו כאן בהן בשנים האחרונות, באמת, ילדה בת 9 נכנסת לתוך בניין שבו אנשים מכירים אותה, וכאילו נעלמה אל תוך האדמה, משהו מאוד לא ברור, היא לא נראתה יוצאת, היא חילקה עלוני בחירות בין דיירי הבניין, מרכז הקליטה ברחוב צהל 9 בצפת, ומאז יום ראשון שעבר, בשעת ערב, היא פשוט נעלמה. אין שום רמז, חיפשו שוב ושוב, גם במכלול הדירות, שבמרכז הקליטה, גם בבניינים הסמוכים, פתחו שם כל בור אפשרי, נכנסו לבורות ניקוז כאלה ואחרים, זחלו מתחת לבניינים, כוחות גדולים סורקים גם את הוודיות ואת היערות שסביב צפת, ואין שום קצה חוט, אין שום רמז. שלשום אביה של הימנות חזר לארץ לאחר שהות באתיופיה, הוא לא חשוד, הוא נחקר בכל מקרה כדי לנסות ולשלול עוד איזה שהן אפשרויות, אבל כרגע אין שום כיוון לחקירה, והשוטרים פשוט עובדי עצות.
רובי, תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו שוחחנו לפני זמן קצר עם אבא של הימנות שהזכרת אותו, שחזר מאתיופיה, ועם אחת מבנותיו, אחת מאחיותיה של הימנות, שגם תרגמה לנו חלק מן הדברים של האבא. הנה השיחה. שלום לך, תספיה קסאו, אבא של הימנות.
שלום.
המשטרה עכשיו הייתה אצלכם בבית, סיפרו משהו חדש?
אין הדס, אין הדס.
שום דבר?
אין, שום דבר.
ממשיכים לחפש.
כן.
אתה שומע שהילדה שלך נעלמה כשאתה באתיופיה, נסעת.
כן, כן.
ספר לנו, כשאתה שם, מי מספר לך?
הוא התקשר לפה לאשתו, כאילו, בגלל שלא קליטה, אז אנחנו לא יכולים להתקשר עליו. הוא מתקשר עלינו, והוא התקשר, והוא אמר, הוא כאילו הבין שקרה משהו, ושאל את אשתו, את אמא שלי, כאילו, מה קרה, מה קרה לך, ואמרה לו שהימנות התאבדה. היא נאבדה, כאילו, נעלמה. ואחרי זה... הוא היה גם לא מרגיש טוב באתיופיה, והוא רצה לבוא באותו רגע שאמרה לו, אבל בגלל שהיה שם מלחמה, אז הוא הצלח לצאת מהמקום שהיה, כבר שהוא היה בכפר, אז לקח לו להגיע לאדיס אבבה, לטוס לפה, 5 ימים לקח לו לבוא, והיה לו יותר קשה.
כן. וכשהוא חוזר לארץ, מה סיפרו לו כאן?
פוליסות שנדמתות, הימנות תפתלת, יפלג לנו. בעזרת השם מתגניאלת, נעלת, גרת.
אמרו לו שהימנות היא נעלמה, והם מחפשים אותה, וכולם מתפללים עליה. ואצלם, הם מקווים שימצאו אותה כמה שהם היה דוריה בשלמה.
באים עדיין אנשים לעזור ולחפש?
יש כמה, איזה מבט עולה כזה מבט שרות שלו. יש אנשים באים, אבל לא כמו שהיה ביום ראשון שעבר, היה הרבה תנן ואפילו 3,000 היו. אבל עכשיו פחות, יש 3-4 עד 10 אנשים שמתנדבים, אז פחות.
אתה דואג מאוד, תספיה.
אני דואג.
אתה יכול לספר לנו על הילדה, על האמנות?
ሃይማኖት ጎበዝ ልጅ ናት። በጣም በባህሪዋ ፈጣን፣ ሳቂተኛ፣ ቤተሰቦቿ ጋራ መደሰት የምትወድ በጣም ጥሩ ልጅ ናት። በሃይማኖቷ ጠንካራ ናት። ስፖርት ተወዳለች።
ባትበቤት ሊሊሞድ የሚወድ ሀማ የቤት ልታሸኪም አገሮችላ ሊሊሞድ የቤት ልትፋልል ገማ ፌሮችላ ሽምሽላ ዘይሙና כמו השם שלה של האמונה חזקה, היא מתפללת בבית, אני מתפלל אז היא ממש אוהבת לשחק עם המשפחה שלה, עם אבא שלה, עם אחים שלה, להיות איתם.
תספיה, אתה מרגיש שהמשטרה עושה כל מה שאפשר?
פולסות נסל קונה, אני יודעת, כמו זה חשובה אימא.
ፖሊሶቹ በእውነት በጣም ነው ማመሰግነው። እጅግ በጣም ከፍተኛ ክትትል ሲያደርጉ ነው የከረሙት። አሁን ግን ትንሽ እየቀነሰ ስለሆነ እንደ በፊቱ በደንብ ኃይል በዛ አድርገው እንዲፈልጉልኝ ነው የምናገረው።
አማር አምሽታቀልታ ኮልደባርሽ ከማሽፍሻር ዮዘረት ለኖቨሊ ዘለጊዮኒ ሽምህብቲም ወታይስታሪያመን ዘለውጥም שום כיוון ושום מידע, אז שמבקשים שהם יעשו יותר, יותר מעד עכשיו שעשו, יותר יעשו. זה לא הגיוני שעשר ים, עשר ימים מחפשים אותה ולא מוצאים שום כיוון ושום מידע, זה לא הגיוני. ותודה רבה לכל דבר שעושים, אבל שעשו יותר מזה.
זה הרגשה שלכם, של כל המשפחה, אירוס, שלא הגיוני ולא, וצריך לעשות יותר?
כן, אנחנו רואים אותם, הם ממש עוזרים, כאילו כל, הם פה 24 שעות, הם עוזרים, הם עושים את המעמד שלהם, אבל בגלל שאין כיוון ואין משהו חדש בסוף, כאילו ב-10 ימים, אז אבא שלי, גם כל המשפחה מוזר להם, הם מחפשים ה-10 ימים ולא מוצאים שום כיוון בשום דבר.
תספיה קסה הוא אבא של האמנות, והאחות אירוס. הבת שלך. תודה רבה לשניכם, תודה שתרגמת גם.
היי, תודה רבה.
ותודה רבה. ואיתנו גם מאזין לדברים, אהב תמו יוסף, שלום.
שלום וברכה, צהריים טובים.
אתה ממונה על העלייה והקליטה של עולי אתיופיה בסוכנות היהודית, והשבוע גם היית בצפת, ואתה מלווה את המשפחה הזאת מההתחלה, גם סייעת להחזיר את האבא לארץ מהביקור שלו באתיופיה. ספר על מהתחלת האירוע הזה, מתי אתה נכנס לתמונה?
נכנס לתמונה בעצם מהרגע הראשון ששמענו שהיימנות הלכה לאיבוד. בעצם אני גם נמצא בקשר תמידי גם עם בנצ'י האימא וגם עם טספיה באמירוס. לא רק אני, כל הצוותים של המרכז קליטה, מהרגע שבעצם באותו ערב בשבע בערב נראית לאחרונה במרכז קליטה, עוטפים את המשפחה, עובדים סוציאליים שלנו, של משרד העלייה והקליטה, וכולנו ביחד עם כל מדינת ישראל בעצם מחפשים את הילדה.
יש איזו סיבה לחשוד באנשים שנמצאים במרכז הקליטה? היו לכם אי פעם איזה שהם תלונות, חשדות, אנשים שניסו בדרך כזו או אחרת לנצל או להתנכל לילדים שגרים שם?
לא שאני מכיר. במשטרה בסופו של דבר גם בימים הראשונים סרקה במרכז קליטה כמה פעמים, תשאלה את כל מי שהיה שם מה שהיה באזור. לא היה אירוע כזה בעבר. בעצם המשטרה בעצם בעצמה גם אמרה את זה, וכולנו מודאגים בדיוק כמו כל עם ישראל.
כן, אתם מודאגים כמו כולם, ואתה מלווה את המשפחה מהרגע הראשון. איך אפשר לעזור להם? מלבד החיפושים כמובן, וכמובן החקירה של המשטרה, איזה עזרה אתם נותנים להם מהסוכנות?
בעצם יש את ההיבט הסוציאלי, בעצם לעטוף את המשפחה 24/7, יש לנו צוותים של דוברי שפה, שמלווים בעצם את המשפחה, ולתת להם להתמקד נטו בחיפושים של הילדה, וכל שאר הדברים בעצם אנחנו מסייעים להם. בין אם זה בתמיכה רגשית, כלכלית, ולא לתת להם לדאוג יותר מדי גם בניהול השוטף של הבית, בסופו דבר גם באים קרובי משפחה, אז אנחנו מסייעים להם גם באיזה שיהיה להם במה לערך את האנשים שהולכים, וגם בעיקר לעודד אותם, לעטוף אותם, מעטפת שלמה בעצם.
מה מצבם? מה שלום?
מודאגים.
מאוד.
הם מודאגים, במיוחד ברגע שאבא היה באתיופיה, והיה קצת, הוא שמע את הבשורה שמה, ניסינו בכל דרך בעצם לסייע לו להגיע לישראל, זה היה מסע ארוך שלקח כמה ימים.
מה הוא עשה שם?
הוא הלך לבקר את אמו, היא לא חשה בטוב, אבל הדרך חזרה עצמה היא לא הייתה פשוטה.
ויש, הם במשפחה קושרים בין העובדה שהאבא נסע, ובין העובדה שהילדה נעלמה, לא חס וחלילה שהוא חשוד, אלא אולי מישהו שניצל את העובדה שהאבא איננו ועשה את המעשה הזה.
המשטרה בדקה את הכל, גם ברגע שהוא הגיע הייתי שאלה אותו, היא בקולה אמרה את זה שבעצם אין קשר עקיף או ישיר לאבא. הוא יצא מהארץ, כמו שאתם יודעים, ב-16 לשני. מרגע שהוא שמע על זה, בעצם ניסה בכל דרך לחזור לישראל.
כן. וחזר, והילדה עדיין לא נמצאת איתנו, אבטמו, כן?
אני איתכם.
כן, כן. אני רוצה לסיום לשאול אותך בכל זאת. מרכז קליטה זה מקום מסודר, יש מצלמות, יש מנהל. איך יכול להיות אירוע כזה, ושאין שום תיעוד, ואף אחד לא יודע כלום, ואף אחד לא שמע כלום, ופשוט שילדה נעלמת?
בסוף, מרכז קליטה אמנם הוא שם המאבטח 24-7, זה בניין...
ויש שם מאבטח 24-7?
יש שם מבטח 24-7, הוא היה גם הראשון שסייע לאמא בחיפושים במרכז קליטה. בסוף צריך לזכור, זה לא מתחם סגור. זה בניין מגורים משותף, שיש שם חיי קהילה, בתוך המרכז, מחוץ למרכז, העולים יכולים לצאת ולהיכנס מתי שהם רוצים. אנחנו מודאגים בדיוק כמוכם, שאיך בעצם דבר כזה קורה, אבל בסוף צריך לזכור, זה בניין שהוא פתוח. בניין מגורים משותף.
כן, ואתה אומר שאין שליטה על מי שנכנס ויוצא.
יש שליטה על מי שנכנס ויוצא, אבל העולים, בסוף אנחנו גם נשים במסגרת הליווי שלהם בתוך המרכז קליטה, לתת להם לנהל אורח חיים עצמאי.
כן, ברור, ברור. אבל אם ילדה בתשע יוצאת לבד, הוא היה רואה אותה. או שאולי לא.
אני אבדק על ידי המשטרה.
המשטרה בודקת את זה?
המשטרה בודקת את הכל, מהרגע שנכנסה, יצאה, בדקה, בהיבטים החקרתיים בעצם של המשטרה אפשר לשאול אותם. אנחנו מנסים בעיקר לעטוף את המשפחה בכל היבט, בכל דבר שהם צריכים. גם אני היום בבוקר דיברתי עם האימא. אנחנו בעיקר רוצים שהאמנו תימצא.
כן, גם אנחנו. כולנו שותפים לרצון הזה ומקווים שהיא תימצא בריאה ושלמה.
אמן.
תודה רבה, אבטמה יוסף. תודה רבה שהיית איתנו הממונה על העלייה והקליטה של עולי אתיופיה וסוכנות היהודית, בעצם על כל מרכזי הקליטה, ומלווה את המשפחה מהרגע הראשון.
תודה רבה לכם. תודה.
אחת ועוד 23 דקות, רואי קייס חוזר אלינו, כי בקהיר הסתיימו השיחות שם?
כן, לפחות לפי העדכון של סוכנות הידיעות רויטרס, למעשה השיחות, כך לפי הדיווח, הושלמו ללא איזושהי פריצת דרך, כלומר טרם הושגה פריצת דרך. במקביל, בסוכנות הידיעות רויטרס גם מצוטט בסם נעים, בכיר חמאס בחול, שאומר שארגון הטרור הציג בפני המתווכות את ההצעה שלו להפסקת אש בעזה במהלך היומיים של השיחות עם המתווכות, וכרגע הם מחכים לתשובה מישראל, כך לדבריו. עוד אמר כי ראש הממשלה נתניהו לא רוצה להגיע להסכם, והכדור כעת במגרש של האמריקנים, הם צריכים ללחוץ עליו כדי שתושג עסקה. אם כן, אסתי, נראה שביום הזה לא נראה שיש איזושהי התקדמות, להפך, נראה שהגענו לאיזשהו מבוי סתום. נשאלת השאלה, מה יעשו כרגע המתווכות, האמריקנים, המצרים, הקטרים, כדי לראות איך מוצאים את העגלה הזאת מהבוץ, זה לא יהיה פשוט.
קשה לגלות אופטימיות ברגעים האלה. הסתיימו השיחות בקהיר, בלי פריצה דרך, אנחנו ביום שלישי, הרמדאן בעוד כמה ימים. אוי קייס, תודה רבה לך.
תודה.
כפי שאנחנו אוהבים ורגילים כאן בחצי היום, אנחנו מארחים פצועים מן המלחמה הזו, והיום אני ממש שמחה לארח אותך, סמל שקד שיליאן, שלום.
שלום אסתי, מה נשמע? בוקר טוב.
אני בסדר, מה שלומך?
ברוך השם, עושים בבית לוינשטיין פיזיותרפיה, עבודה קשה, בית לוינשטיין ברוך השם עושה עבודה באמת מדהימה.
לתכף תספר לנו על העבודה שאתה עושה שם, אתה איש שריון, חטיבה 188, גדוד 53, כבר ב-7 באוקטובר נכנסת ללחימה.
נכון, ב-7 לאוקטובר לא בדיוק נכנסתי ללחימה, ישר הגעתי לצאלים, הגעתי לבסיס צאלים כבר ב-2 בלילה, וקמתי בבוקר ורציתי שיחזירו אותי לסדיר, כי אני השתחררתי בדיוק. ואז ניסיתי להיכנס לגדוד, ואחרי ניסיונות, כמה ניסיונות, הצלחתי להיכנס.
ממש דחפת שיכניסו אותך.
כן, רציתי להיות בסדיר כדי שדעתי שהסדיר יעשו את עבודה של, כאילו, את החוד, יהיו בחוד החנית, וידעתי בגלל שהשתחררתי בדיוק ממש טרי, אז ידעתי שלא יכניס אותי לא למילואים ולא לסדיר, אז הייתי צריך לדחוף לב השוא.
ספר על הפציעה שלך שהייתה בהתחלת דצמבר, איפה זה קורה?
אנחנו נמצאים בסג'איה אחרי הפסקת אש, אנחנו רואים מעלינו כל הזמן עפים דברים, ונמרים בוערים, ומלחמה ממש רצינית, בגלל היה להם את הזמן, די זמן להכין את כל האזור, אז הם הגיעו ממש ערוכים. אז היה שם די לחימה רצינית ממושכת למשך היום. והיינו צריכים, אנחנו התחברנו גדוד 53, התחברנו לסיירת גולני ולגולני 51, אנחנו ספציפית היינו עם גולני 51. ביום 60 הם רצו לפתוח מיוערת, כלומר לתאר איזה אזור, ואנחנו חיפינו עליהם מלצת צפון. אנחנו סורקים, ואני בתוך כדי סריקה אומר לאלי, המפקד, אומר לו, בואו ננסה בקטגים. מה זה בקטגים? מקרים ותגובות. כלומר, אני אספר מקרה, ומה התגובה הנכונה שצריכה להיות במקרה הקיצון הזה. אז אני אומר לו, אלי, בוא תספר בקטגים. אז אלי אומר לי, אלי אומר, פונה להנהג, לאבישי, הוא אומר לו, אבישי, מה אתה עושה אם אני שקד וקלוגרף נפצעים? הוא אומר לו, שמע, אני עושה ככה וככה וככה. הוא אומר לו, שמע, זה נכון, אבל לא מדויק. אתה קודם כל נסוג אחורה, תמיד בפתיעה, קודם כל אם אתה יכול לסוג אחורה, ואז להתחיל את כל שרשרת הטיפול, הקשר וזה. וסבבה, אנחנו...
כמה זמן עבר מאז התרגול הזה ועד שקרתה המציאות?
זהו, חצי שעה אחרי התרגול הזה שעשינו, פאק, נפצעים אני, התותחן והמפקד, נפצענו כל אחד פציעות שונות. אני הייתי הפצוע קשה, נקרא לי כמה סנטימטרים מהעורק, ונפתח לי העורק בכל רגל היה איזה פתיחת עורק כלשהי.
וואו.
וזהו, ונאכל לי חלק מהשריר בשני הרגליים, בשוק ובירך, אז היו לי בורות כאילו עמוקים, והמון המון איבוד דם.
ואתה בתוך הטנק שזה קורה?
אני בתוך הטנק, כן.
ממה נפצעתם?
זהו, הפציעה הייתה מהצמדת מטען, ושני RPG כנראה שיורו אלינו.
וואו, וואו, וואו. איך אתה יוצא מהטנק? מי מחלץ אותך?
האמת שבגלל שאני בחור גדול, אז המפקד יצא החוצה לקרוא לאנשים, כי הוא גם מהפצוע, שיחלצו אותי. אבל אני לא הבנתי שזו הסיטואציה, אז הוצאתי את עצמי, חילצתי את עצמי לפתח של הטנק, ומשם שלפו אותי, וזה כל כך עזר, כי אורג שפתוח יותר מכמה דקות, הוא באמת סכנה ממשית כאילו זה איבוד דם לגמרי, ואז מתים את זה, אבל ברוך השם הספקנו לצאת, ושמו לנו חטאים, שמו לי חטאים בשני הרגליים.
חוסם עורקים.
כן.
ואתה משם מגיע לאן, לאיזה בית חולים לוקחים אותך?
ברוך השם, תוך 40-50 דקות אסתי, אני כבר נמצא בבלינסון. איזה
וואו,
יופי.
וואו, במסוק? איזה
מדהים.
תפסת
כן,
מסוק? בנמר,
כן, הגענו לנחל עוז, מנחל עוז זקרו אותנו במסוק. תוך 40-50 דקות אני כבר בבלינסון, נכנס לניתוח ארוך של השתלת וריד בתוך העורק.
יאללה. נס רפואי כן. זה.
ברוך השם, באמת, היה הרבה, גם הטיפול של הנהג היה מדהים, 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 הוא בעצם זה שהציל אותי גם בזה שהוא שם לי את החטיין עליי, אולי זה המקום להגיד לו תודה ושאני אוהב את
המון. זה המקום, שם, יש לו?
אבישי ולר התותח.
אבישי התותח.
הוא יצא פיקוד, הוא היה אמור להשתחרר בדיוק, והוא יצא במקום לעשות פיקוד. הוא נשוי עם ילדה, עם ילדה, או נראה לי שתיים אפילו. ועכשיו יצא לפיקוד אחרי הלחימה.
איזה חבר'ה אתם. ואתה עובר ניתוחים, ואתה עובר תקופה קשה, ועומד על הרגליים כבר? אני שואלת בזהירות.
זה לא, אף אחד, כל פעם שחברים שפוגשים אותי, הם לא מאמינים שאני הולך על הרגליים כבר.
הולך ממש?
היה איזה צפי של איזה חצי שנה שנתחיל לעמוד, ואני כבר תוך 3 חודשים כבר עומד, ואפילו קצת מתחיל לעשות קצת יענטו ריצות, לא באמת, אבל ריצה כזאת במקום כזה.
איזה אלוף, אתה עכשיו בשיקום בבית לוינשטיין?
הרופאים באמת הופתעו מזה. אז סיפרתי להם שיש כוח רוחני שיכול לרדות את החומריות, והוא קורא על ידי תפילה ופיזיותרפיה.
וזה מה שעוזר לך, שילוב בין תפילה לפיזיותרפיה, אתה בבית לוינשטיין עכשיו, נכון?
כן, באמת, אני שמח שהחלטתי לבוא לבית לוינשטיין, זה היה גאוני. כאילו למרות שכל הזרימה אומרת אל השמר וזה, אבל להגיע לבית לוינשטיין זה היה החלטה, כי הם גם מתמחים בזה, בואי, זה הכישרון שלהם.
אתה שומע עכשיו מה אנחנו ברקע? שמנו בשבילך?
זה שיר חבל על הזמן.
עקיבא, אתה הולך איתי, למה דווקא השיר הזה?
כי כל התקופה הזאת, אני אגיד לך מה, בגלל שהיה לי בור ברגל, אז כל פעם הוא צריך להכניס לי המון המון פדים לתוך הרגל, והייתי צריך כל בוקר גם להוציא אותם. וזה היה אחד הדברים הכי כואבים שעברתי. וכל הזמן שמתי את השיר הזה, שכאילו, הקדוש ברוך הוא איתי, הוא הולך איתי והוא יודע למה הוא מכוון אותי, והבן אדם לא יכול לעבור ניסיון שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ניסיון לפי הכוחות שלו. וזה משהו שממש השיר הזה, כאילו, בשיר הזה הוא אומר, שמה, אתה הולך איתי, לא יודע לאן, לאיפה, אבל אתה מנחם אותי, אתה נותן לי את הסימן שיהיה טוב.
יש לך מסר לחברים, לשאר החיילים שעכשיו בעזה, במקומות אחרים?
שהם גיבורים ושזה זכות אדירה להיות חלק מעם ישראל ומכלל ישראל, להיות לוחמים ולקחת חלק כל כך, כל כך עצמי ובאומה, במיוחד בפורים שרצו להרוג אותנו ולחלות אותנו, אז דווקא אז אנחנו צריכים לקום על נפשנו ובאמת, ונהפוך הוא, איך אומרים, לא סתם מתחפשים, אנחנו אומרים שהכל נהפוך הוא.
סמל שקד שיליאן, חטיבה 188, גדוד 53. איזה מלך אתה. תהיה בריא.
תודה רבה, שמשמור אותך אסתי.
תודה רבה שדיברת איתי.
יאללה, כל טוב.
יום טוב.
יום טוב. שבדנו את עצמנו ושנינו באותה סירה, גם אם בחוץ יש שערה ואת אומרת תנחם אותי, תן לי עוד סימן שיהיה טוב, ותקבל אותי, לא חשוב לאן, לא חשוב לאן, הכי קרוב, אתה הולך איתי.
אירן סיקורל נכנס לאולפן, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום אירן.
שלום אסתי.
השר בקבינט המלחמה, בני גנץ, נועד אתמול עם סגנית הנשיא הריס, בבית הלבן בוושינגטון, על סדר יום המלחמה, אבל חשוב מזה, ניסיון של האמריקאים לתהות על קנקנו של מי שעל פי חלק מהסקרים לפחות, עשוי להיות ראש הממשלה הבא.
כן, ולא שהם לא מכירים אותו, אבל עכשיו הם מכירים אותו טוב יותר, פגישה שהיא במידה רבה פוליטית, אבל גם מדינית. בני גנץ הגיע אתמול לבית הלבן, נפגישה עם סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס, היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן היה שם, גם יועצו של הנשיא ביידן לענייני המזרח התיכון. במהלך הפגישה הזאת, הבכירים האמריקנים הביעו דאגה מהמצב ההומניטרי בעזה, מהפעולה האפשרית ברפיח. עיקר הדאגה היא כמובן סביב השאלה הזאת, סוגיית רפיח להם, ובואי נותן על האמת, גם לנו לא ממש ברור איך אפשר יהיה לפנות אוכלוסייה של יותר ממיליון איש לקראת פעולה קרקעית במעוז הדרומי של חמאס. סגנית הנשיא קמלה האריס דרשה הזרמה דחופה של סיוע הומניטרי. לגבי החזית הצפונית, גנץ חזר והדגיש שם שישראל לא מחפשת מלחמה בלבנון, ושדווקא לספק לישראל את החימושים שצריך, יגרום לנסראללה לחשוב פעמיים בנוגע להסלמה, כך שהאמריקנים התחייבו גם במסגרת הפגישה הזאת להמשיך להעביר נשק לישראל. אבל הסיפור הוא כמובן בראש ובראשונה סיפור פוליטי. הבחירות המקדימות בארצות הברית, ההנהגה האמריקנית הנוכחית צריכה לשכנע את השמאל שיש להם אופק מדיני עם ישראל, והם בודקים אם גנץ הוא הקלף שהם צריכים לאמר עליו כדי שייתן להם את האופק המדיני הזה. כך מתואר הביקור הזה ברשת CNN.
He's a member of the Israeli war cabinet, but he is also Benjamin Netanyahu's chief political rival, and that's why Benny Gantz's visit to Washington has sparked controversy in some Israeli political circles, namely with Netanyahu and his political allies who view Gantz's
כן, גנץ הוא חבר הקבינט, קבינט המלחמה בישראל, אבל גם יריבו הפוליטי הראשי של בנימין נתניהו, אומר כתב CNN, וזאת הסיבה שהביקור שלו בוושינגטון עורר מחלוקת בחוגים הפוליטיים הישראלים. נתניהו ובעלי בריתו הפוליטיים רואים בביקור של גנץ הפרה של הפרוטוקול. פקיד ממשלתי ישראלי אומר שגנץ לא מייצג את ממשלת ישראל במהלך הביקור הזה, וזאת כמובן עבור הבית הלבן הזדמנות להציץ לעתיד אפשרי כדי לבחון מי הוא בני גנץ ומה הוא יעשה בפוטנציה כראש הממשלה הבא של ישראל, שוב על פי הציטוט של כתב CNN. וזה משום שכרגע אם הבחירות היו מתקיימות היום, הוא היה זה שמרכיב את הממשלה הבאה של ישראל. אז הרבה מאוד פוליטיקה, אולי אפילו הזדמנות לתקוע טריז בתוך ממשלת ישראל של האמריקנים שסובלים ומשלמים מחיר יקר, צריך לומר, על התמיכה שלהם נכון לעכשיו בישראל. וצריך עוד לומר שהקשר בין לשכת נתניהו ללשכת נשיא ארצות הברית הוא קשר בעייתי מאוד, ושלא לומר תקוע ממש בימים אלה, כך שכל זה לא מוסיף עוד הרבה מאוד בריאות לקשר הזה בין שני המנהיגים של ישראל ושל ארצות הברית.
רן, תודה רבה.
תודה, אסתי.
עכשיו בחזרה אלינו, עימותים חריפים נרשמו הבוקר בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, בדיון שעסק בהחלטת המשרד לביטחון לאומי להפסיק לשתף פעולה עם פורום מיכל סלע שעוסק במניעת אלימות כלפי נשים. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום.
שלום, אסתי.
איזה סיבה יכולה להיות להפסיק לעבוד עם הפורום החשוב הזה?
נשמחה ששאלת, כי איתמר בן גביר בעצמו הסביר את זה באחד הרעיונות שהוא נתן. התקציב מטעם משרדו היה מיליון שקלים לטובת שיתוף פעולה עם הפורום הזה. בואי נזכיר, פורום מיכל סלע הוא של לילי בן עמי, המנכ"לית, היא המייסדת. זה פורום שהוקם לזכר אחותה מיכל סלע שנרצחה בידי בן זוגה. הם עוזרים לנשים שעשויות להיות בסיכון, נותנים כלבים שמסייעים לנשים האלה לצאת מהבית, ובן גביר אומר, כשהוא נשאל את זה, זה היה נדמה לי לפני שבוע או קצת יותר, שנשות העמותה מעוניינות לשלשל את הכסף לכיס העמותה, ולא לטובת הנשים, כלומר שהמשכורות גבוהות מדי וכן הלאה, ולכן שהוא רוצה להפסיק את התקצור. ואכן יוזמת חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד את הדיון הזה בוועדה לביטחון לאומי על ההחלטה של המשרד להפסיק את התקצוב, והיא מספרת שם שמאז אוגוסט המשרד לא משלם לעמותה, והיא מממנת לבד את הפעילות, והמשטרה ממשיכה להפנות את הנשים לעמותה, אף על פי שהיא לא מתוקצבת יותר בכלל, לא מקבלת שום סיוע. מגיעות לשם גם נשים שמסתיות בעמותה ומספרות על העזרה שהן מקבלות, ואז מתחיל שם העימות כשחברת הכנסת לימור סון הר מלך תוקפת בחזרה ואומרת, מגבה את עמדתו של איתמר בן גביר, בואי נשמעי איתי קטע מזה.
אני מבקש, אדוני היושב ראש, יושבת פה עם משמיצה חברי כנסת שהם חתמו בלי להכיר את הנתונים.
בסדר.
היא מדברת על חבר כנסת ארז מלול. באיזה זכות? הוא לא נמצא פה אפילו בשביל להשיב לך. אין דבר כזה שהוא חתם.
אני רוצה לשאול אותך, לכמה אנשים הפורום עזר עם התוכנית הזאת, עם הפרויקט הזה, מתוך עשרות אלפי אנשים?
אני רוצה לשאול אותך, מה החלופה?
273, זה לא נכון. זה לא נכון.
על מה את מדברת?
אני שאני לא מציעה, אני יודעת את הנתונים.
מכובדיי, תודה רבה על הדיון הזה. אני עוצר אותו פה, אני עוצר אותו, תראי איך אני כן עוצר אותו.
כן,
מי ששמענו עכשיו זה חבר הכנסת עודד פורר, לימור סון הר מלך, שאומרת, תתן לי את הנתונים לכמה אנשים בכלל עזר הפורום הזה, עד שבסופו של דבר יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת פוגל מעוצמה יהודית, עוצר את הדיון, וזה לא נגמר שם, באיזשהו שלב נכנס שם יועצו של איתמר בן גביר, כשכבר פוגל מורה לעצור את הדיון, והצעקות שהתפתחו שם בינו לבין חברי אופוזיציה, בעיקר מול חברת הכנסת מרב בן ארי, הובילו לפיצוץ שופי של הדיון הזה בוועדה, כך זה נשמע.
יש כאן אישה מיימת על החיים שהגיעה במיוחד עם כלב ההגנה שלי פעם ראשונה בחיים נחשפת.
כן, אז כך נשמע הדיון בוועדה בכנסת, תקצוב כמובן שבינתיים לא חוזר לעמותה הזאת, אבל גם הבירור באשר לשאלה מדוע הופסק התקצוב, והאם שינוי בפעילות העמותה יכול להחזיר בחזרה את התקצוב, לא רק בדיוק מוצר בישיבת הוועדה הזאת.
יערה שפירה, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומות עוד מעט ספורט וגם תרבות, בתרבות מירי מסיקה תהיה אורחת שלנו. ליאן וילדה הוא כאן, ולא רק שהוא כאן, הוא גם באולפן, וזה משמח אותי. שלום, ליאן.
שלום, שלום, אסתי צורן.
ורצינו לדבר על קטמון, ותכף נדבר על קטמון ירושלים, אבל באת עם דרמה, מפחיתים נקודות למכבי חיפה.
כן, זה הולך ומתמשך, מה שקרה, דרמה מתפתחת. הרי אתמול רק הפחיתו נקודות לבית"ר ירושלים, וכעסו שם מאוד, כי זה יכול להשפיע על מאבק הירידה, וזה היה ביום של משחק, ובית"ר כעסו מאוד. מכבי תל אביב כבר הפחיתו להם נקודה, גם למכבי חיפה כבר הפחיתו נקודה מוקדם יותר העונה, גם לבני סכנין,
כולם. אתה זוכר עונה שהיו כל כך הרבה הפחתות של נקודות?
זה לא קרה, זה אגב בגלל שינוי מוצר, כלומר מדובר על עונשי על תנאי שמיושמים עכשיו על ידי בית הדין.
טוב מאוד שיישמו.
לא, זה כן, אבל הבעיה היא שזה יוצר איזשהו עיוות שהאליפות עלולה להיות מוכרעת על ידי בית הדין, ומה שקורה ממש בשעות האחרונות זה הורדת נקודה נוספת למכבי חיפה בגין השלכת אבוקה למגרש במשחק מול מכבי תל אביב בדיוק לפני חודש שעצרה את המשחק, לכן זה מוגדר נסיבות מחמירות. וכרגע בעקבות הורדת הנקודה מכבי חיפה שהייתה ראשונה בטבלה יורדת למקום השני, מכבי תל אביב עולה למקום הראשון. אז נכון שהאליפות עוד לא הוכרעה, אבל גם יש לזה השפעה על מי תארח את מי בפלייאוף ועוד כל מיני דברים, כלומר יש פה כבר השפעה על מה שקורה על הדשא. ואז אנחנו רואים גם תגובות של השחקנים, כמו למשל ליאור רפאלוב שאומר לפני דקות ספורות באינסטגרם, לנו כשחקנים במועדון שעובד סופר קשה להגיע למצוינות להשגת המטרות, מרגישים שהורסים לנו את המשחק, אברך כל קבוצה שתזכה בתואר על קר הדשא, מקווה שמקבלי החלטות לא יהרסו את המאבק הספורטיבי המאוד מעניין שיש העונה בכדורגל שלנו. בהתאחדות כרגע, ושמעתי אתמול את יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, אומר, זה מה שהחלטנו, ללכת לכיוון של באמת למגר את התופעות האלה של פירוטכניקה והשלכה. הוא גם אומר, שינוי התקנון הקיים לא קשור לעונשי התנאי שהיו, זה פשוט עונשים שהיו על תנאי וכעת מיושמים. אז אלה שני צידי המטבע, נקווה שבאמת זה יוכל על הדשא ולא על נקודה פה נקודה שם, כי זה עלול להיות מאוד מאוד אנטי ספורטיבי. עכשיו נדבר על משהו שהוא הכי ספורטיבי שיש.
הכי ספורטיבי.
כן, אנחנו מדברים על קבוצת אנשים, הפועל קטמון ירושלים, שהיא קבוצה צעירה יחסית, זוכה אתמול בתואר ראשון. כל הקבוצה, את כל הפרויקט הזה של קטמון, הוא פרויקט יוצא מן הכלל גם חברתי,
של אוהדים,
של אוהדים.
נהדר.
אז הם מחזיקים תחת הכנפיים האלה גם את קבוצת אנשים, זה לא טריוויאלי, בדרך כלל יש הפרדה מוחלטת, הם מחזיקים את העניין הזה אצלם. ואתמול הם זוכרים בגביע אתנה, שזה המקביל לגביע טוטו בגברים, ניצחון על ממסמך קריית גת בגמר, בפנדלים 5-4, ומי שמניפה את הגביע היא קפטנית יאלי כהן. שלום יאלי.
היי, נעים מאוד.
ברכות.
תודה רבה.
קחי אותי לרגע הזה, שאת עם הגביע, או רגע קודם.
וואו, האמת שזה רגע ממש מטורף בשבילי, כי זה משהו שחלמתי עליו מגיל 9. אני עוד התחלתי בליגת השכונות, שעוד לא הייתה בכלל קבוצת ילדות אפילו, ולאט לאט צמחתי עם המועדון הזה, ותמיד היה לי את החלום יום אחד להביא תואר לבוגרות של הפועל ירושלים, וזה פשוט קרה אתמול, וקצת לא האמנתי עוד ברגע שהנפתי את הגביע, לאט לאט.
הנה, אני מחזיק פה תמונה שלך, ב-2016 מניפה גביע ילדות, ב-2017 את אליפות הנערות, ועכשיו את אליפות הבוגרות, גביע אתנה, עוד לא אליפות, אבל מפעל ראשון שקטמון בבוגרות זוכים בה.
נכון, לגמרי. המטרה זה יום אחד גם להניף את האליפות, אבל אין ספק שזה תואר, גם תואר מכובד.
כן, אתם כרגע מקום שני בליגה לקריית גת, שזו האימפריה הגדולה של כדורגל אנשים בשנים האחרונות.
אתם רוצים לדבר על כדורגל, אני לא רוצה לדבר על כדורגל, אני רוצה לדבר על זה שאת פסנתרנית, סיפר לי ליאן, ושאת לומדת מדעי המוח. כל זה עם כדורגל הולך?
בקושי, אבל הולך.
והיא רק בת 22, יש לה עוד לשאוף גם.
רגע, אבל תספרי לי על השילוב הזה.
אני מנגן פסנתר מגיל 6 כבר.
מה התחיל קודם, הפסנתר או הכדורגל? כדורגל מגיל 9?
כדורגל מגיל 9 בקבוצה, אבל תמיד שיחקתי כזה בשכונה ועם חברים. ופסנתר גם, זה תמיד מלווה אותי, עשיתי הרבה קונצרטים, רסיטלים, עניינים, ועכשיו אני לומדת מדעי המוח ומוזיקולוגיה.
אז תשמעי, הדבר הראשון שאת צריכה לחקור זה איך כדורגל ופסנתר הולך ביחד. מחקר ראשון במדעי המוח הולך. מה את יותר אוהבת?
זו שאלה שתמיד שואלים אותי, אני לא חושבת שיש לי תשובה לזה.
שני הדברים עושים לך.
אתה אוהב יותר, אתה אבו את אימא.
שאלה טיפשית מצידי גם, כן, תודעת מה, צודקת.
היא מגינה שמאלית, אגב, לא אמרנו, כדורגל, בכל זאת. חוץ מפסנתרנית מגינה שמאלית מצטיינת. תגידי, כמה, קריית גת זה האימפריה הגדולה וניצחתם אותם? זה לא דבר מובן מאליו.
בכלל לא מובן מאליו. באמת קריית גת קבוצה מדהימה, עם יכולות טובות מאוד. האמת שזה ניצחון שני עכשיו שאנחנו מצליחות לחבר מולם. אבל אין ספק שהם אתגר גדול מאוד, הם גם קבוצה שרצה שנים ביחד, בהמון תארים, עכשיו אליפויות רצופות, עם פייט רציני, וכיף גדול לנצח אותם, אין ספק.
איזה יופי, איזה כיף, והיה כיף לארח אותך, יולי.
תודה רבה.
בהצלחה בהמשך, גם בלימודים וגם בכדורגל. תודה לך.
וגם הפסנתר, תשמרי על הידיים גם.
את שירה אליפות, איתם לכם אולי.
יאלי כהן קפטן, את הפועל קטמון ירושלים לנשים, תודה לך.
תודה רבה.
ליאן, תודה רבה.
תודה.
עכשיו תרבות, דורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום אסתי, כל הזמן אני רק חושבת האצבעות, האצבעות.
גם אני, זהו,
לגמרי. יש לנו שיר חדש, מירי מסיקה, בשיתוף פעולה ראשון עם שי המבר.
מפסנתר לפסנתר, באמת... אנחנו דאגנו לזה שזה יהיה ככה.
כן. נגיד שלום למירי.
אהלן.
שלום.
שלום מירי, איפה אנחנו תופסים אותך?
בדיוק אספתי את הילדה מבית ספר.
זה השעה הזאת.
כן. ואני קונה משהו בסופר.
יפה, בין לבין.
יש רעש לא זכוכיות, רעש אחר.
לגמרי, ברגע מאוד לא זוהר, מאוד יומיומי.
מה זה, מה זה רעש זכוכיות, ספרים לנו?
זה תחושה של, בעיר יש המון המון זכוכיות. באמת. זה כאילו, כשאתה הולך, החוויה העירונית, ההארדקור, שאתה הולך, כאילו זה נכתב שהייתי בלונדון, שהכל כאילו ער, וכל הסאונד, אם אתה זמר, אתה יודע, נאמר, אם אתה מופיע באולם מלא בזכוכיות, הכל חוזר. ולמה אני אומרת, זה סאונד קר. לא משנה. אז זה כאילו תחושה של עיר, של הרבה 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 חלונות, והרבה דברים מתנפצים, והרבה זה. וההליכה הזאת, הייתי שומעת את זה, את הסקיצה, הולכת לתיאטרון, ברגל, חוזרת, ואומרת לעצמי, איך הכל ממשיך? עכשיו, גם בתל אביב, שכאילו, יש איזה כוח לעיר של חיות שהיא ממשיכה, לא משנה מה. לא משנה מה, וכולם עצובים, זה לא קשור, אבל יש החיים ממשיכים ורואים את זה בעיר יותר מאשר במקומות אחרים. אז הבדידות הזאת, ובלונדון בכלל, החוויה של להיות ישראלית בתוך הדבר הזה, היא מטורפת.
וכשאת יושבת שם בלונדון עם הרעש זכוכיות, אז זה כמו שאת אומרת, מסתכלת, בואה, מתצפתת ושואלת את עצמך, איך הכל כרגיל כאן? זאת אומרת, זה מוזר?
זה מוזר גם שהכל ביום יום כאן. זה מוזר גם אצלנו. שחוזרים להופעות ושאנשים חיים. עכשיו, המלחמה היא כדי שנמשיך לחיות, זה ברור. אבל יש עוד חטופים, יש עוד, זאת אומרת, הכל נורא קרוע מבפנים. ישבתי שם, כשהיית האסון של החיילים, באמת הוא יותר מ-20 חיילים, בבת אחת, ובכיתי נורא, והמלטרית ניגשה עליי ושאלה אותי, למה את בוכה? סיפרתי לה, אז היא אומרת לי, מה, את מכירה מישהו מהם? אמרתי לה, לא. אז למה את בוכה?
זר לא יבין.
אני אומרת, הם פשוט זר לא יבין זאת, אין מה לעשות. אז כאילו, ובתוך החוויה הזאת, שהיא גם אישית שלי, של, את יודעת, שלי, אבל דיברתי על זה אתמול חברה שלי, שזה לא סתם שההצלחה שלי בחול קשורה לישראל. המחזה הוא על ישראל, אני ישראלית. כל מקום שאני מגיעה אליו, צריך להיות קשור לעצם היותי ישראלית. אני לא מנסה להיות אנגליה או להיות אמריקאית. כל פעם שאני מביאה את הישראליות שלי, זה מצליח. זאת המטרה, זה כאילו הייעוד. להביא אותה, את ישראל האמיתית, לא דרך החדשות המחרידות שלהם, החד-צדדיות,
שעוד הרבה לפני השביעי באוקטובר הייתי רואה שם חדשות ומזדעזעת. כאילו זה על גבול ה... אני לא מבין איך לא טבענו אותם על החד צדדיות הזאת. אני ראיתי פעם שהיה פיגוע בארץ, פיגוע. ירו בבית כנסת, והרגו רבנים, הרגו... והדיווח היה שמתו שני פלסטינאים. זה היה הדיווח ב-BBC. שאחד מהם, זה המחבל, והשומר שכאילו... אני לא הבנתי את ה... לא משנה, אז כבר אז זה רתח בתוכי, הפערים, וזה עבודה של שנים, לא סתם כל העולם נגדנו, כי שנים על גבי שנים על גבי שנים, הסתה של שנים שאנחנו פשוט לא עצרנו. ואני מרגישה כאינדיבידואלים, לכל אחד יש אפשרות פשוט להיות אור, ולהוסיף עוד אור. וכשאנשים פוגשים אותי, גם הכי שמאלנים רדיקליים בלונדון, הם לא יכולים אחרי מפגש לשנוא את ישראל, הם לא יכולים. כי הם רואים את האמת. בלי הרבה מאמץ, פשוט להיות מי שאתה, ורואים את האמת.
רוצות שנשמע קצת מהשיר, ואז
נשמע לדבר? כן, אני אמרתי שמח, לא יודעת איך הגעתי לחדשות של ה-BBC.
לא, זה היה מרתק.
בוא נשמע קצת רע זכוכיות, כן. רע זכוכיות, העיר הרע, ויד זרה, נוגעת, לא נוגעת, רציתי לאהוב בבת אחת, למי אכפת שאת בוכה שוב במקלחת, אמרת יבוא קיץ, תשוב אליי, תזרח עליי ונהפוך לשמש, השארתי את עצמי מאחוריי, עכשיו אולי אני כבר מישהי אחרת, עוד דפיקה בדלת, אולי אתה חוזר, אולי אף פעם לא הלכת, בין 7-10 הכל נראה אחר, העיר נגמרת ומתחילה. מירי, שי הייתה צריכה לשכנע אותך, או שזה היה מאוד קל?
מה שאלת?
אם שי הייתה צריכה לשכנע אותך.
לא, לא. אני מחוברת עליה בכל... אמרה לי, אני כתבתי זה לך ועלייך, והיית בתוך הראש שלי. עכשיו אני נכנסתי למקולת, והם שמו לכבודי את השיר.
איזה יופי.
כאילו זה במקרה, אבל הם ראו את הבת שלי לדעתי. ככה סתם נכנסתי, והשיר ככה סתם... נורא מרגש.
תקשיבי, זה לגמרי עכשיו רע זכוכיות, כל העסק הזה עכשיו. את מתראיינת ברדיו, ואת בתוך המקולת, והם שמים לך את השיר, אבל זה רע זכוכיות שאפשר לשמוע רק בישראל, כל הסיטואציה הזאת.
זה פשוט קסום, אני כל כך אוהבת את הארץ הזאת. כל כך כואב, הכל מורבב. כאילו, נכון שכמו שכל הצבעים ביחד, כל הצבעים ביחד יוצרים צבע לבן. אני מרגישה שכל הרגשות ביחד יוצרים את הרגש, את מה שאנחנו, את המרקם שלנו. הכל. זה מאוד לא חד-ממדי להיות ישראלי, וזה מדהים, זו זכות נורא גדולה.
מירי, יש לך מופע עם הפילרמונית הישראלית, מופע חד פעמי, והוא כבר סולד אאוט, אז איך חד פעמי?
זהו, נכון, אני הייתי צריכה לעשות שניים לפחות, אני רוצה...
לא יעזור לך, תצטרכי. ברור.
חייבת. פשוט עם הפילרמונית, כל דבר צריך לקבוע שנה מראש, הם מאוד לא, הם לא בזרימה. אין זרימה. אז אני אעשה, כי זה הדבר, אני חושבת הכי יפה שלי בחיי. אני אומרת את זה לא כי זה, כי זה לא קשור אליי, אבנר קלמר הוא המתזמר, ובגלל זה הכי יפה, זה לא קשור אליי, אבל זה פשוט יפה בקטע לא סביר. זה תזמורים שמרגישים כאילו את בסרט, כאילו זה פסקול של סרטים.
מירי מסיקה, רע זכוכיות עם השיר הנהדר הזה ועם הרעיון הכיפי איתך, אנחנו נסיימת בחצי יום, תודה רבה לך.
תודה מירי.
תודה רבה רבה.
תודה רבה דורית, את לא במקולת?
תודה אשתי. לא, ממש לא.
תודה רבה. עדכון מקהיר לסיום, מקור מצרי, יודע דבר, אומר עכשיו שאין אמת בידיעות על כישלון השיחות, אז אנחנו ממשיכים להתעדכן. סיימנו, שעתיים של בחצי היום. גיא קוטב ערך, בהפקה יעל שקד ורחלי לוי, טכנאים חיים זקן ורוני נאור, שמעון דוקרקר בבאר שבע, אלון קליין ישר בדיגיטל, רגע קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו. אני אסתי פרס בן עמי. שלום.